טוב, אז אנחנו בשעה טובה ומוצלחת, בעזרת השם, מתחילים לימודים של ספר יהושע. אנחנו עכשיו בפרק א' של ספר יהושע. אם אתם זוכרים, אני ביקשתי מכם לקרוא את הפרק כולו, כל פרק לפני השיעור שאנחנו לומדים, אז שאתם כבר יודעים על מה אנחנו מדברים. ואתם רואים גם, אצלכם זה מופיע בדפי מקורות במקור 2א, אתם תראו שיש סך הכל פה 18 פסוקים, זאת אומרת, קוראים את זה תוך כמה דקות, וכדאי לפני כל שיעור שאתם פשוט תדעו על מה אנחנו מדברים, כי אני מתייחס לשיעור הזה לא כמספר מה קרה, אלא ישר מה המשמעות. ובכן, השאלה הראשונה שמתבקשת כאן היא למה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע שמשה מת. זה הדברים הראשונים, הנבואה הראשונה שהשם פותח אותה פה בספר יהושע אליו ואומר לו משהו שהוא כולם יודעים, דבר פשוט, בנאלי, כולם יודעים, נכון שזה מאוד טרגי, מאוד קשה, מאוד כואב הדבר הזה, אבל כולם יודעים שיהושע מת, שמשה מת. ומה הדבר הכי לא מוצלח להגיד לכאורה, כן? להגיד בשבעה, שבן אדם בא לנחם, הוא אומר, אתה יודע שהבעלך מת? נכון, כן, אני יודע, שמתי לב. וכך הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, פותח את הנבואה הזאת. משה, כן, כמו שאומר, כמו שאתם רואים את זה בפסוק ב', משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, כן, משה עבדי מת. אנחנו מבינים שתמיד בנבואה אלוקית יש זה כלל ברזל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אומר דברים בנאליים שכולם יודעים אותם, וגם הוא לא אומר אינפורמציות כדי להודיע למישהו שם, נגיד כמו לאגר, מלאך אומר, הנה חירה. מיד אנחנו מבינים שיש איזה משהו אחר, לא סתם אינפורמציה, גם פה, לא השם אומר ליהושע שזה מה שקרה, אלא הוא רוצה ללמד אותנו משהו על ידי זה. אנחנו כמובן לא מבינים הכל עד הסוף, כי זה נבואה, אבל ממעט שהחז"ל הסבירו לנו, אז כן, אפשר פה לנסות להבין. בדרך כלל, כשאדם נפגש עם מוות, לא עלינו, יש לו כמה שלבים שהוא עובר לפני ההפנמה. שלב ראשון זה הכחשה, אדם לא מקבל, לא מאמין שזה קרה, הוא בטוח שהנפטר עוד מעט יבוא. כמו שאנחנו ראינו תופעה בסדר גודל כזה של כשהרבי מלובביץ' נפטר, אז היו הרבה אנשים מחסידיו של הרבי, חסידי חב"ד, שהכחישו, שאמרו הוא לא נפטר, הוא לא מת, הוא סתם הלך, והוא עוד מעט יחזור, הוא יקום לתחייה, כל מיני דברים כאלה שהם, אני לא אומר עכשיו דעה בנושא הזה, אלא עובדה שאנשים לא מקבלים, לא מסכימים, מכחישים את הטרגדיה הזאת שקרה להם שמישהו נפטר. אז יש הכחשה כזאת. והדבר שני, שאלה, שלב הבא שהוא מתעורר בעקבות זה איך אפשר לחיות בלעדיו. אדם מרגיש שהוא לא שווה בלי צד השני. הוא פשוט לא קיים. למשל, למה הדבר דומה? לזוג צעיר, שאישה הייתה נשואה לבחור מיוחד במינו, הוא היה מ"פ בצנחנים, הוא היה כותב שירים, היה רוכב על הסוס, היה רומנטי, מנגן על גיטרה, והוא נהרג. היא הייתה לבד 6 שנים, ואחרי 6 שנים היא התחתנה עם בחור מאוד כזה פשוט. ההוא הראשון קראו לו איתן. הוא היה באמת כמו איתן חזק כזה, מיוחד. הולך לטיולים, והתחתנה עם יוסיק, ככה קראו לו יוסיק. והוא היה פקיד בנק, היה שותה תה פושר. ובקיץ הוא הולך עם הצעיף כזה קצת פה, שלא להצטנן. והיה רווק מבוגר. אז החברה שלה שאלה אותה, למה? למה התחתנת איתו? אז היא ענתה לחברה, ניסית פעם להיות אלמנה 6 שנים? זה לא קל. וככה זה גם ירגיש יהושע. יהושע שואל את עצמו, איך אני בלי משה? מה אני שווה? מה אני שווה לעומתו? מי אני? מה אני? משה רבינו, אתם זוכרים שקרנו פניו, אי אפשר להסתכל עליו, הוא היה מסנבר, אי אפשר לראות, סתם להסתכל עליו. הוא נכנס לאש ולא נשרף. חז"ל אומרים עליו, שכתוב עליו, משה איש האלוקים. מה זה איש האלוקים? אומרים, חציו ומטה, איש חציו ומעלה אלוקים. אני חושב שיש לכם את זה, כן, זה סוג בדף, במקור מספר אחת. אומר המדרש ככה, איש אשר בירך משה איש האלוקים, אומר רבי אבון, אמר מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוקים. אדם כזה עצום, אדיר. ועכשיו יהושע צריך להחליף אותו. מה אנשים חושבים על יהושע? איך, יש מדרש כזה שבני ישראל כל כך התאכזבו שיהושע יהיה מנהיג במקום משה, שאי אפשר בכלל להשוות, שהם רצו להרוג את יהושע. זה היה ממש אכזבה, נפילה כזאת, איך הוא יחליף אותו, איך הוא ייכנס לנעליים הגדולות של משה. ולכן, הקדוש ברוך הוא בא ואומר ליהושע את הדבר הזה חד משמעי. משה עבדי מת. הסיפור הזה נגמר. השלב הזה הסתיים. זהו. הוא לא אומר לו סתם. הוא אומר, זה נגמר. זה מאוד, מאוד קשה להפנים, כן, כמו שאמרתי. יש הכחשה פנימית, אדם כל אומר, לא, זה לא יכול, לא יכול להיות, זה לא ייתכן. אז יש הכחשה, ולכן אומרים לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה נגמר. חשוב להפנים. נכון לעכשיו, נגיד, אם כך חזרה לדוגמה של זוג צעיר הזה, אז איתן, האהוב שלה, הוא מפריע לה עכשיו לחיות. האיתן לא נותן לה לבנות משפחה עכשיו. לכן מאוד נכון לומר לה, הוא מת, זה נגמר. שלב שני, כשאדם שואל את עצמו, כמו שאמרנו קודם, מי אני, מה אני, מה אני לעומתו? אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תסתכלו אצלכם, אומר, ואתה קום. ואתה קום. כן, קודם כל, קום. הוא עכשיו על הקרשים, הוא עכשיו שבור, שוכב, מת, הוא עכשיו שבור כולו. לא, אתה קום. עבור את הירדן הזה. אז האמירה הזאת, אתה קום, היא באה לענות על השאלה, מי אני? איך אפשר? מי אני? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו פה כמה דברים, שאני חושב שמאוד חשוב לשים לב מה בדיוק הוא עונה לו. מי אני? כאילו, אז מה השם אומר לו? ואז יש פה 18 פסוקים הללו, בפרק א', הייתי רוצה שאתם תעברו על זה מהר ותגידו לי אתם איזה משפט, איזה ביטוי, אילו מילים חוזרות על עצמם כל הזמן בפסקה הזאת. נכון, חזק ואמץ. המילים הללו, חזק ואמץ, נאמרו ליהושע בהזדמנויות, ביחס ליהושע בהזדמנויות שונות, שש פעמים. שש פעמים אומרים לו חזק ואמץ. כמו שאתם רואים אצלכם פה בספר דברים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא יגיד ליהושע חזק ואמץ, אתם רואים במקור 2ב, וגם במקור 2 למעלה, שם בספר דברים אומר משה ליהושע חזק ואמץ. ואחר כך יש עוד מקומות שונים שם, שבני גד, גם פה, בני גד, בני ראובן, אומרים לו חזק ואמץ, ככה מסתיים הפסקה הזאת. כל הזמן אומרים לו חזק ואמץ, חזק ואמץ. זה מקום, זה דבר מאוד ייחודי, אין הרבה פעמים בתנ"ך שביטוי כזה חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, הביטוי הזה חזק ואמץ. משל למה דבר דומה? לכלה שעומדת עכשיו להתחתן, ואז כל הקרובים, כל המשפחה של החתן אומרים לה, את צריכה הרבה סבלנות. הרבה סבלנות. רק מחזק ואמץ הזה שאמרו לו כל כך הרבה פעמים ליהושע, רק מזה אפשר לקבל חלישות דעת. מה חזק ואמץ? אתה בטח לא יודע מה לעשות עכשיו. כל הזמן אומרים לו, את צריכה פשוט הרבה סבלנות, הרבה סבלנות איתו. בעזרת השם, כן, הקדוש ברוך הוא יעזור. צריכה פשוט הרבה סבלנות. וזהו. סבלנות, אל תדאגי, כן. פשוט צריכה עצבים של ברזל. אבל הכל יהיה בסדר, אל תדאגי. הוא בחור מצוין, רק שתהיה סובלנית, הרבה, הרבה, חזקי ואמצי, חזקי ואמצי, חזקי, רגע, אני לא רוצה אותו, זה מפחיד, מה זה חזק ואמץ? אין דבר שהוא יותר מפחיד מהחזק ואמץ הזה, אז למה? למה אומרים את זה לו? כן, בבקשה.
נשיא של שבט, הוא היה בין המרגלים, הוא הולך לטרות
הארץ. אני עכשיו מספר לך מה שכתוב פה
בסבא. לא, אולי זה לא, כאילו, אני לא מצליח לצייר את זה, כי...
או, יפה, נכון, אז הוא אומר, למה אומרים את זה ליהושע? הרי הוא כזה חזק ואמיץ. הוא כזה שהיא יצאה
נגד כל האחרים, ואמר להם אתם טועים והכל.
אז אנחנו מבינים כאן שאם הוא כזה, אז למה אומרים לו כל כך הרבה פעמים? כולם, מכל הכיוונים. גם קדוש ברוך הוא, גם במשה, גם שבט... אולי אחר כך שאלות, בסדר? תחכו לשאלות לסוף השיעור. למה אומרים לו כל הזמן את הביטוי הזה? אלא אנחנו מבינים שיש משהו שצריכים לחזק שם. צריך לו משהו להבין. אז מה השם אומר בעצם ליהושע? מה השדר? מה היה השדר הזה? השדר הזה... ליהושע היה לומר לו, דע לך שיש בך משהו יותר גדול ממה שיש אצל משה. יש בך משהו שאין במשה. אחרת אתה לא היית נולד פשוט. זאת אומרת, אנחנו כל כך הרבה עובדים על מידת הענווה, וכל כך אנחנו מרגישים את אפסיותנו לעומת אנשים גדולים, ובמיוחד רבנים גדולים, ואנשים חכמים לפני... זאת אומרת, הרבה פעמים אדם מרגיש מין, מה אני לעומת אחי? הוא כזה וכזה, ואני... או חברותות, פתאום שני אנשים לומדים, אחד מבין כל כך בקלות, והשני לא. ואתה מרגיש את עצמך אפס. אז הרעיון שאנחנו צריכים ללמוד כאן, יחד עם מסיפור הזה של יהושע, זה שלכל אדם יש משהו כזה שאין אצל אף אחד אחר בעולם. יש בך משהו יותר גדול. זאת אומרת, התחום עצמו, נגיד, לימוד תורה, יש באדם לימוד תורה ברמה כזאת, שאף רב בעולם לא יכול ללמוד תורה, כמו שאתה קטן ורק מתחיל יכול ללמוד. זה האות שלך בתורה. איך שבחור שרק מתחיל ללמוד היום במכון מאיר, כשהוא מתחיל באמת ללמוד תורה, יש בו משהו, אופן הקליטה, יותר גדול מרב עובדיה יוסף. למרות שפער ביניהם עצום. יש בו משהו שרב עובדיה לא יודע, ולא מבין, ולא יכול לקלוט, והוא יותר טוב, יותר גדול, יותר עמוק, יותר חכם, יותר מבין מרב עובדיה. לא רק מרב עובדיה, מהגר"א. ומרמב״ם, ומרבי עקיבא, ויותר מיהושע, ויותר ממשה, יותר מכולם. יש בך משהו עצום. אתה לא מודע לזה, אבל יש. אחרת לא היית נולד. כמו שאומר הרב, אצלכם תסתכלו במקור שלוש, אומר ככה, יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי הערך הקיבוצי שלו. יש בך משהו יותר גדול מאשר אצל כולם. והצד העליון הזה, האישי, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. ולפי רוממות הערך של האישיות, ולפי ריבועים של האישיים גדולי ערך, הכלל מתעלה מאוד מאוד בערכו הכללי. והעלייה הכללית היא שיהיה לגמרי מתאים אל הגודל האישי היותר שלם. זה כל העניין. לא רק, כמו שאמרתי קודם, שיש בך משהו יותר גדול מרב עובדיה, או מהגר"א, מרמב"ם, מרבי עקיבא, מיהושע בן נון, לא רק יותר גדול ממה שיש להם, אלא כולם ביחד. אין בהם משהו שיש בך. האופן איך שאתה קולט את המציאות, איך אתה קולט את התורה, איך אתה לומד, איך אתה מבין, עם כל האפסיות שיש לנו, וכל הענווה, ומה אני כלום, כל זה, זה צריך לדעת, לזכור. אז מה היה ביהושע? מה היה בו עניין כזה גדול שלא היה אצל משה? מה שהיה אצל יהושע זה שהייתה לו הנהגה בנחת רוח. כמו שבמכון מאיר יש יהדות בנחת רוח. אז זה היה מאפיין את יהושע. הוא ידע להסתדר עם כולם, עם כלב, עם שבט גד וראובן, עם שבט מצרים, אפילו עם אחן. יהושע ידע להסתדר. הוא לא מעורר התנגדות, ואנשים שומעים לו. מה שאין כן אצל משה רבנו. אתם ודאי זוכרים שמשה רבנו, כל התורה כולה, היחס שלו לבני ישראל הוא יחס שהוא דוחף קדימה. דוחף, רוצה שהם יתפתחו, שהם יגלו את הצד האלוקי שלהם, שהם יתקדמו, שיעזו ככה, עוד, 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 עוד. כל הזמן משה אומר, קדימה, יופי, תמשיכו, עוד, עוד ועוד. וכשיש מישהו שדוחף אותך מאחור, זה לפעמים מעצבן. וזה מה שהיה קורה למשה רבנו. היו הרבה מתחים בינו ובין אנשים אחרים. אתם ודאי זוכרים שכל התורה בעצם מספרת לנו על ההתנגדויות שיש לאנשים למשה רבנו. בין שזה דתן ואבירם, בין שזה קורח, בין שזה 250 כהנים שרוצים להיות כהנים משבט ראובן, בין שזה שוטרים במצרים, בין שזה כולם, כל הזמן. אפילו מרים ואהרון דיברו נגד משה. אחים שלו, אנשים הכי קרובים אליו, צדיקים, נביאים, הכי הכי קרובים, הם דיברו נגדו. תמיד יש משהו נגד משה. אצל יהושע אין. אף אחד לא נגד יהושע. הוא מנהיג את העם ועושה איתו דברים מאוד קשים, ומכריח אותו לעשות כל מיני דברים שקשה לעשות אותם. והם שומעים לו, הם מבצעים, עושים את רצונו. אף אחד במשך כל התורה כולה, ובמקום הספר יהושע, אף אחד לא מתנגד לו. ואצל משה רבנו כל הזמן. גם משה כועס. כל פעם על מישהו אחר. עוד פעם, זה בצדק, בוודאי היה נכון ומגיע, אבל משה כועס. בין שזה בני אהרון, כשהם שם הם הקריבו את השעיר או לא הקריבו אותו, שם הוא בא אליהם בטענות, בין שזה מדובר על עוד פעם אותם בני גד, בני ראובן, אם שזה מדובר על שם חיילים עם בנות מדיין. כל הזמן מוטיב הזה חוזר על עצמו כמה פעמים בתורה מוזכר, שחרה פה של משה רבנו, שמונה המורים, מכה בסלע. זה סגנון אחר מאשר יהושע, כשהוא עכשיו צריך לשכנע את אחן, אם אתם זוכרים, הוא היה צריך לשכנע את אחן להודות שהוא מעל, ואחן יודע שאם הוא מודה, אז מגיע לו עונש מוות, יהרגו אותו. ויהושע מדבר איתו בצורה כזאת שאחן מודה. אתם זוכרים מה שיהושע אמר לאחן? איך הוא גרם לו להודות? כן, אמר לו, בני, בני. אתם מבינים, זה סגנון אחר לגמרי ממה שהיה אצל משה רבנו. זה לא סגנון פחות טוב או יותר טוב. או אנחנו עכשיו אומרים כאילו יהושע בסדר ומשה לא בסדר. זה לא ככה. צריכים את שתי גישות הללו, שני סגנונות הללו. יש בזה ערך, יש בזה צורך. אבל עם כל זה אנחנו רואים הבדל. רואים הפרש ביניהם, הבדל גדול. זאת אומרת, זה אותם אנשים. לא, אלה שיהושע מנהיג אותם, ואלה שמשה מנהיג אותם אחרי חטא המרגלים, זה אותו דור, זה אותם אנשים ממש. ואנחנו מבינים שיש פה סגנון שונה. זה לא שאנשים נהיו יותר טובים או פחות טובים, או לא, זה אנשים, המנהיגים, משה ויהושע, הם שונים זה מזה. זה ספר יהושע, זה ספר יחידי בכל התנ״ך, כמעט, כן, אפשר להגיד, כמעט, או בין הספרים הבודדים, ששם אין חטאים של בני ישראל. כמעט, חוץ מאחן, אין, לא מוזכרים חטאים. זאת אומרת, בדרך כלל, תשימו לב, אצל משה, בחומש, כל הזמן חוזר על עצמו מוטיב, הם לא בסדר, ולמה הם עשו ככה, ופעם עושים עגל, פעם עושים זה, ופעם הם רוצים לחזור למצרים, פעם כל הזמן יש מתח, יש טענות. בני ישראל לא בסדר, כל הזמן האמירה הזאת, אתם לא בסדר. רק שנייה, אולי שאלות בסוף, בסדר? כן? כל הזמן אמירה פה משהו לא בסדר, אז אתם אומרים דור המדבר, זה אותו דור, זה אותם האנשים עצמם. פתאום אצל יהושע, הם בסדר גמור. הם עושים הכל לפי דבר השם. וכך גם מסתיים ספר יהושע, כולם, אומרת, משה לפני שהוא נפרד, לפני שהוא כבר זהו, וזאת הברכה, נו, אז תגיד ברכה. לא, הוא אומר להם תוכחה. והזינו וזה, ובצורה ישירה או בצורה מרומזת, יש כל הזמן מתח. אצל יהושע, ספר, הכל הם עושים כדבר השם. ועשו את ישראל. לא שרו, הכל היה מצוין. זאת אומרת, זה בעצם סיפור החיובי של יציאת מצרים, זה happy end של חומש. לכן חז"ל אומרים גם שלולי חטאו ישראל, אז היו מקבלים את חומש וספר יהושע. זהו. לא תהילים, ולא ספר שמואל, ולא שיר השירים, ולא... אולי בסוף השיעור, בסדר? אולי ניתן קצת זמן אחר כך לשאלות. יש פה משהו שהוא מאוד ניכר בהבדל הזה בין משה ובין יהושע. מצד שני, אנחנו רואים שיהושע הוא לא כזה אדם נחמד. כאילו משה הוא קיצוני, כן? יהושע הוא כזה אדם נוח, איש נוח כזה. לא. יהושע הוא מלא עוצמה, הוא לא כזה סבא פופו כזה שהוא כולם טובים, כולם חמודים. בכלל לא. יהושע מלא עוצמה, תשימו לב, את מי שולחים להילחם לעמוד מול עמלק, מול רשע, מול הכוח הזה, מי צריך להתנגד לו, מי החייל שם, מי הכוח הגבורה הזה שבא להילחם עם זה, זה יהושע. הוא היחידי שהוא עומד מול כל המרגלים ואומר את דעתו, נגד, מוחה, לא מסכים. כלב שאחר כך אמר גם דברים טובים, בהתחלה חז"ל אומרים, הוא היה עושה את עצמו כאילו חלק מהם. היה קשה לו לעמוד מול גדולי דור, גדולי ישראל, ולהגיד דעתו הפוכה מהם. הוא רק בסוף, כשהוא אמר, אנחנו כן נוכל לעלות לארץ ישראל. בסוף, כך הוא אמר, כן? אבל היחידי שהתנגד להם מההתחלה, באופן גלוי, זה היה יהושע בן נון. זאת אומרת, זה לא כזה איש נחמד, שאוהב שלום, רודף שלום, כאילו, כן, מין משהו כזה חמוד. ואנחנו צריכים לנסות להבין, אז מה זה אומר? למה הוא מנהיג בצורה אחרת? למה הוא עושה את השוני הזה? איך הוא מצליח לעשות את זה? במה הוא שונה? כן? במה הוא שונה? אולי אפשר לתת לזה משל, דוגמה, שזה יסביר לנו את ההבדל, את השוני בין יהושע למשה בצורה יותר ברורה. מה שמאפיין את יהושע זה שהוא יודע להאיר בחושך. זאת אומרת, משה הופך את החושך לאור. הוא רוצה לשנות את העולם, לשנות את המציאות, להדליק שמש. שמש מגרש את החושך. אבל יהושע, חז"ל אומרים על משה שהוא היה פני חמה ויהושע פני לבנה, זה היה מיוחדות, זה היה יתרון של יהושע, שהוא ידע להאיר בחושך, להשאיר את החושך ולהאיר בו. לכאורה אנחנו אומרים, מי צריך את החושך? עדיף שיהיה אור. ודאי שחמה יותר טוב, שמש יותר טוב מהלבנה. מי צריך את היכולת הזאת? תהפוך את החושך לאור, וזהו. אבל זה לא ככה. יש יתרון לאור בחושך מאשר מאשר לאור יום. מה היתרון? שבחושך כוכבים מאירים, רואים כוכבים. כל כוכב, הרי זה, רוב הכוכבים שאנחנו רואים אותם בשמיים, זה שמשות. הם עצמם שמשות, רק נמצאים במרחק יותר גדול. רוב הכוכבים הם בגודל יותר גדולים מאשר שמש שלנו. והם, הגודל הזה, האינסופיות של העולם, העוצמות, המרחקים האדירים שבעולם, לא רואים אותם ביום. ביום רואים, הנה מה שיש פה. וזה טוב, מצוין, העולם שלנו, עולם גדול וחשוב וטוב, טוב שאנחנו רואים אותו. אבל יש משהו שאנחנו לא רואים כשיש שמש. אנחנו לא רואים מרחקים. מימדים גדולים, אנחנו לא רואים גלקסיות. והכוכבים הם גלקסיות, הרבה מהם. אתם יודעים, זה משהו שבחיים הרגילים שלנו אין אחת לא באה על חשבון השני. אולי ניתן דוגמה, נחזור לאותו משל שהיינו בתחילת השיעור, כשאמרתי על זוג צעיר שאישה הייתה נשואה לאיתן, והוא היה מקסים, היה מיוחד, היה רומנטי, אבל הקשר שלהם היה קשר שטחי. היא התרשמה ממנו, היא הייתה עמומה מהזר פרחים, פרחי בר שהוא הביא לה כזאת בוכתה של פרחים ופרס את זה עליה, היא הייתה איזה יופי, זה היה מיוחד, היה מצוין, אבל הוא אף פעם לא הבין אותה. הם לא דיברו שיחת נפש אף פעם. במקום זה איתן ניגן בגיטרה. הם הלכו לטיול, אבל היא אף פעם לא שפכה לו את הלב. והיוסי מבין אותה. ויוסי יכול לשבת ולדבר איתה ולהבין אותה עמוק, עמוק, ממש. יש ספר אחד ששם, אולי לפני שנה פעם סיפרתי לכם, אבל אני חושב שזה חשוב, דוגמה מאוד חזקה לעניין הזה. שפעם מורה בבית ספר ביקשה מהתלמידים לכתוב חיבור על נושא מה זה עושר. אז אחת כתבה שם שהאושר זה כשמשפחה טובה, ילדים בריאים, כולם שמחים, יש קשר טוב בין בעל ואישה, זה אושר. והשני כתב אושר שזה שיהיה לו הרבה כסף, או שהוא יהיה עשיר, שיוכל לקנות מה שהוא רוצה. שלישי אמר, כתב שם, כתבה, אני יודע שהאושר זה לגלות ארצות חדשות, ולמצוא, לראות אנשים חדשים. כל אחד כתב משהו, מה זה אושר? אושר זה לעבוד את קדוש ברוך הוא. כל אחד יש לו אושר שלו, כתבו. ואחד ישב ולא כתב כלום. כל השיעור יושב, דף ריק. ומורה אומרת לו, נו, עוד מעט נגמר, זה לשון, זה שיעור הבאה, בזה, אתה צריך לכתוב חיבור, אתה תקבל אפס, אתה לא תעבור במבחן. והוא יושב ולא כותב כלום, יושב חושב. ואז, אחרי ששיעור נגמר, כולם יחזירו את הדפים, את העבודות שלהם, גם הוא יחזיר עבודה, ששם העבודה הייתה דף ריק, והיה שם משפט אחד שמורה שמה את זה בתוך החבילה, ו הלכה. ובבית, כשהיא קראה את העבודות, בדקה את העבודות, כשהיא הגיעה לדף שלו, היא קראה את המשפט שהוא כתב שם בדף, וכולה הזדעזעה. כי במשפט הזה היה כתוב, אושר זה כשיש אדם אחד בעולם שמבין אותך. זה האושר. ויוסי היה מבין אותה. זו הייתה תחושה אצל אנשים מיהושע. הם הרגישו שהוא איתם, הוא מבין אותם. ומשה לא, משה כאילו מבחוץ. זה לא, עוד פעם, זה לא פחיתות, זה סגנון שונה, לא טוב יותר, לא פחות טוב, זה אחר. לכן דווקא יהושע הוא זה שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, ולא משה. עוד פעם, זה מאוד חשוב להבין שזה שהוא לא נכנס, ואת כל דור הזה בכלל, לא רק משה, כל דור מדבר שהם לא נכנסו לארץ ישראל, זה לא בגלל שהם לא זכו, כמו שרואים בקריאה שטחית של חומש, כשקוראים את החומש בלי מפרשים, כמו שדיברנו על זה בפעם, בשיעור הקודם, ששם לכאורה טוב, הם חטו, הם היו לא בסדר, הם רצו לחזור למצרים, הם עבדו עגל, הם רצו בשר כל הזמן, אז התלוננו, אז לכן הם לא נכנסו למצרים. אבל זה תפיסה שטחית, זה קריאה שטחית של חומש. קריאה אמיתית, זה כשאנחנו קוראים את זה יחד עם המפרשים, והמפרשים אומרים דווקא שהם לא נכנסו לארץ ישראל בגלל שהם היו יותר גדולים מדי, גדולים מדי. ארץ ישראל הייתה קטנה עליהם. הם היו כל כך ענקים, היו אנשים כל כך גדולים, דור מדבר, זה היו ענקים, ענקי רוח, שקדוש ברוך הוא נגלה עליהם. הם שמעו במו עיניהם, במו עיניהם ואוזניהם, שמעו בעצמם את אנוכי השם אלוקיכם. שמעו דבר השם, לא דרך משה. הם היו ברמה נבואית יותר גדולה מכל הנביאים כמעט. אז הם לא נכנסו לארץ ישראל, או משה לא נכנס כי הוא שם נתן מכה על אבן. אתם יודעים, זה לא יעלה על הדעת. לא, הם היו, הם לא נכנסו לארץ ישראל מגדולתם, מרוב גודלם, עוצמתם. הארץ לא הייתה יכולה להכיל אותם. לכן לא נכנסו לארץ ישראל. כמו שאומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם במקור 4. נראה שזה החכם החכימו בגודל מעלת דור המדבר, שבאמת עניין דור המדבר גבוה מאוד, שהיו דור דעה. ובדברי האריזל מבואר שסיבת העדר כניסתם לארץ גם כן הייתה מפני מעלתם. כי דעית על פסוק, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, וגומר. והיה עניינם בסוד גדול עד שהנהגת ארץ ישראל, שהיא גלויה, סוד אלמה תתה, לא הייתה ראויה להם מפני דביקותם במקום עליון, שהייתה הנהגתם ראויה בדרך ניסים, שהיה דרך הסוד. ומי אומר את כל הדברים הללו? מי מצטט את אריזל? המשורר הגדול של ארץ ישראל, הרב קוק, שכל העניין שלו זה אהבת ארץ ישראל ומעלתה של ארץ ישראל, ושבאים לארץ ישראל כל הזמן, הכל מסתובב שם ארץ ישראל. והרב אומר שהם מביא את הדבריו של אריזל. אבל יש עוד מקורות, יש עוד מקורות נוספים, הרבה מקורות, שומעים את הדבר הזה. אז, אז מה שאנחנו כאן מבינים, שזה לא שמשה לא נכנס בגלל שהוא התעצבן, או בגלל שם איזשהם דברים אחרים. לא, זה ודאי, זה דברים עצומים, ענקיים. אבל הוא לא הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, ויהושע כן. אולי אפשר להביא לזה דוגמה, כמו שאנחנו רואים שבבדיקת החמץ צריכים להשתמש, בודקים חמץ בחושך ומשתמשים בנר, ואסור להשתמש באבוקה, זאת אומרת בהרבה נרות ביחד. למה? כי לנר יש יתרון לעומת לפיד או אבוקה. את נר אתה יכול להכניס בסדקים, מתחת למיטה. את לפיד אתה לא תכניס מתחת למיטה. יש משהו שיש יתרון בלהאיר בחושך, במקום קטן, שם אתה יכול להתרכז. לכן לפיד שם, או אבוקה שם פסולה בבדיקת חמץ. וזה מה שהיה עם הבחורה הזאת שהתחתנה עם יוסי. סוף סוף איתו אישיות שלה התגלתה. ועם איתן היא הייתה מתבטלת. וכך גם עם ישראל. הוא קיבל ממשות דווקא בתקופה של יהושע. את הצד החיובי של עם ישראל, את ההתאמה שלו לרצון השם, התגלה דווקא בתקופה של יהושע. אתם יודעים, השיעור הזה, פעם אשתי העבירה את זה במכון אורה, ובסוף השיעור ניגשה אליה אישה אחת ואמרה, תודה רבה, זה בדיוק מה שקרה לי עם הסיפור הזה. בעלה היה קצין שנהרג בפיגוע, קצין מגף שנהרג בפיגוע, והיא אמרה, תודה רבה, יארת לעיניים. אני חושב שזה עיקר הרעיון שקדוש ברוך הוא אומר את זה ליהושע במילים חזק ואימץ. מה הפירוש חזק ואימץ לפי זה מה שיוצא? הרי ממה חשש? כל כך הרבה אומרים לו חזק ואימץ, כי כולם מבינים שזה מאוד מאוד קשה להיות אתה עצמך. אולי הייתי אומר שזה אחד הדברים הכי קשים שיש לנו בחיים, זה להיות אני עצמי. אנחנו כל כך רוצים לחכות אנשים אחרים, מנהיגים אחרים, רבנים שלנו, או אנשים את האחים שלהם. אנחנו רוצים להיות הכל חוץ מעצמנו. במיוחד כשאתה תלמיד שלא מש מאוהל של משה, שאתה כל הזמן איתו, שאתה מזהה את עצמך איתו, שאתה לא נפרד ממנו, שאתה לא... אז לכן כל הזמן צריך להגיד, זה כל כך קשה להיות אתה עצמך. חזק ואימץ זה לא אמירה לי, תהיה קשוח, תהיה גבר, תהיה חזק. לא, חזק ואימץ זה, חזק, זה תהיה עצמך. תאמין באינסופיותך, במיוחדך האישית. ומתוך זה תכניס את בני ישראל לארץ ישראל. לכן אומר לו, ואתה קום, כי אתה תעבור, ותעבור את הירדן הזה, תעבור את הירדן שמפריד בינך ובין מיוחדותך. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע. טוב, אולי אם הבטחתי לכם לתת אפשרות לשאלות, אז אם יש שאלות אני אשמח. כן, בבקשה.
רציתי לשאול, לשאול לגבי מה שאמרנו לי עכשיו, שבעצם על ידי יהושע בן נון, כן, היו יותר רגועים, יותר נכונים, כן? זאת אומרת, ההתנהגות שלהם היו יותר טובה. למה לא עשו, זה היה כחזור שהקדוש ברוך הוא, לא יודע, אבל סתם שאלה כזאת, למה זה לא היה הפוך? למה שזה לא היה יהושע בן נון, שהיה מוציא אותם מארץ, ממצרים, כן? שכדי ש... למנע מהבעיות של, של כל הדרך, כן? שהיה כל מיני גזרות בזה. ולהכניס אותם על ידי משה רבינו שהיה הגואל, וזה היה משהו בסיפור. כאילו, היה יותר נכון לעשות את זה, לכאורה. אבל זה, כאילו, זה לא, אבל למה לא עשו את זה? כאילו, לא, למה הפוך? ש... זה שאלה שלי.
באמת, שאלה טובה. אולי אני... יגיד, אז מה היה במיוחד ביהושע, למה הוא לא הוציא את עם ישראל ממצרים, ומשה היה מכניס לארץ ישראל? אז התשובה היא שכיכר הרעיון של כניסה לארץ ישראל זה התאמה של הארץ לאישיות הפרטית שלך. אתם זוכרים, הרי כל עניין של מה שהוא עושה זה חלוקת הארץ. זה להתאים את קרקע, את ארץ ישראל, אליך, לאופי אישי שלך. וזה היה מאפיין דווקא את יהושע, ולא הנהגה כללית, ולא פרטנית, אלא כללית, של משה רבינו. ובנושא הזה, מה שאמרת, אולי תסתכלו במקור 5, יש כאן אמירה בעניין הזה של הרב קוק, תראו איך הוא עונה על הדבר הזה, אומר, בלילה, בהיות אור השמש שוקע, והצבאות הרחוקים, תהיינו מה זה צבא השמיים, הרחוקים, הכוכבים הרבים, מתחילים להגיע את אורם. מהם יזכור האדם עולמים לאין חקר, ומרחבי יצירה לאין תכלית, ורחוקים הם ממנו, ולא יוכל להביע בעומר את אשר קלט מהם בפרטי הוויה הנפלאה שלהם. אבל הדעה הפנימית של התבוננות העמוקה הולכת היא ומתעלה, וזה השמש שעוד מעט תלך ותזרח, אבל בינתיים רואים את המרחקים. זה מה שהיה גודל של יהושע. תראו איזה לשון יפה של הרב. כן, עוד שאלה, בבקשה.
צריך רק לזכור שיהושע ינק את כוחו וסמכותו ממשה.
כן.
בלי זה הוא לא היה מסוגל להביא את העם.
כן.
ודאי. שגם הם אומרים לו, בני גד וחצי אומרים, ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך. רק יהיה השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה. יש פה איזו שירייה של עם, שהסמכות של משה אולי בסגנון שהרב אמר,
אני לא מכיר את הדבר כזה. אני לא חושב ש... שיהיה אור יום ולא יהיה לילה.
לילה כיום
יאיר.
כאור החמה, כאור הלבנה, כאור החמה.
כאור לא יהיה שבעתיים.
אז מה זה אומר? זה אומר שלא יהיה אור? שלא יהיה חושך?
קרב יום אשר לא יום ולא לילה.
יפה, נכון. זה יותר נשמע. זאת אומרת, יהיה משהו מציאות אחרת. קרב יום שהוא לא יום ולא לילה. זה מציאות אחרת, עליונה. כמו שהייתה לפני שנברא עולם, עולם התוהו, שאור בא מאיפה בא אור? מהחושך כידוע, נכון? לכן היה צריך להבדיל בין אור ובין החושך, זאת אומרת אור בא מחושך. אם זה חושך לא חוסר היעדר אור, זה חושך שהוא כולו מלא אורה. כן, בבקשה.
דור דאר, גם לתפקידו בכניסה לארץ. עכשיו, ליהושע יש דור חדש לגמרי. מה מעמדו אנחנו לא יודעים, לא מדובר בתורה מי הוא הדור הזה שנכנס לארץ.
אז זאת אומרת, אלה שנולדו אחרי חטא המרגלים, אנשים שהיו בני 20 ומעלה, נפטרו. אלה שהיו עד גיל 20 ונולדו, וחדשים שנולדו, הם נכנסו לארץ ישראל.
יש
להם
את
המעמד
של דור ידיעה כמו שהיו האבות שלהם, על כל החטאים?
לא, אבל הם היו רוב הסיפור, רוב סיפורי ההיסטוריה שאנחנו מכירים, סליחה, ההיסטוריה, התנ"ך. רוב סיפורי החומש, הספר שאנחנו לומדים על הדור מדבר, זה היו אלה שנכנסו לארץ ישראל בסופו של דבר. אלה שנשארו במדבר, הם ענקיים והם נקראים דור דעה, והם שהיו יותר גדולים מארץ ישראל.
יותר נוח לנהיג אותם. אז יוצא אולי היה מצב יותר קל.
אבל הם שחטאו כל הזמן, כל הבעיות של משה איתם, זה היה עם דור הזה, אחרי חטא המרגלים.
לא כולם נהרגו בבת אחד, לא...
כן, ברור, אז איתם היה כל המסע ומתן. הם שביקשו לחזור למצרים. כן, בבקשה, רפי.
שהוא אמר שמפני גדולתם ומעלתם לא נכנסו לארץ ישראל. אם כן, למה נענשו, ולמה יש עד היום תשעה באב לגלות?
כן. זו באמת שאלה טובה מאוד, אבל היא צריכה הרחבה. צריכים זמן כדי להסביר, אולי בהזדמנות אנחנו צריכים להתייחס לשאלה הזאת. פשוט זמן שלנו עכשיו תם, אז אם יש עדיין שאלות, אולי אנחנו נדבר בחוץ ונמשיך את הדיון. שיעור הבא, נכון, שאלה טובה, בבקשה, לפעם הבאה תקראו את הפרק ב' של ספר יהושע. רק פרק ב', זה 5 דקות קריאה.